אנחנו מתחילים שיעור הליל הסדר, שאני לא יודע אם לקרוא לזה סדרה, כי לא ברור לי שהשיעור הבא יהיה המשך של השיעור הזה, זה קצת תלוי כמה נספיק. אני רוצה שהמבנה שלנו יהיה סביב ליל הסדר בצורה אמיתית. אני הגעתי למסקנה שאני לא יודע אם היא נכונה או לא, אבל מאוד נראה לי שההגדה זה בעצם ספר הוראות, איך לקיים את ליל הסדר. תמיד הסתכלתי על ההגדה בשנים עברו, זה והגעת לבנך, מה כתוב בהגדה. וככל שלמדתי את ההגדה יותר ויותר, בשנים האחרונות הגעתי למסקנה שיש מעט מאוד קיום של והגעת בהגדה, ורוב התחלת ההגדה, זאת אומרת, עד שאתה מגיע לפסח מצה ומרור, זה תיאור מה אתה אמור לעשות הלילה הזה. זאת אומרת, בעצם, לי צריך עיון למה חזל קבעו לנו לומר את זה בלילה הזה, כי עיקר הסיפור הוא לא שם. זאת אומרת, רוב הסיפור אתה לא מוצא בהגדה. אז בגלל זה אני חשבתי שאנחנו פחות נתמקד בהגדה, יותר נתמקד בסיפור, ומתוך זה אולי נגיע גם להגדה. בסדר? אז ברשותכם נתחיל כך, יהיו לכם הערות. אנחנו יודעים שחזל רצו שהמבנה של ליל הסדר יהיה שאלות ותשובות, ועד כדי כך שעשו כל מיני דברים משונים בליל הסדר, כדי שהילדים ישאלו. חזל הבינו והגעת לבנך, שיש עניין שהבן ישאל. חזל הגדירו לנו שיש ארבעה בנים, זאת אומרת, יש כאלה שכן ישאלו, יש כאלה שלא ישאלו. ואנחנו רוצים לעורר את השאלות, את ההתעניינות של הילדים בלילה הזה. הרבה פעמים הילד מתחיל עם שאלה מכיוון שאתה לא ציפית, או כיוון שאתה לא רואה את הקשר לליל הסדר. אז אני רוצה שקודם כל נדבר פה על כמה כיוונים של התחלת הסיפור. זאת אומרת, מאיפה אני מתחיל את הסיפור של ליל הסדר? וכל הכיוונים שאני אומר לכם, אני כבר עשיתי אצלי בבית. זאת אומרת, היו פעמים שהילד פתאום שאל, איך זה שהקדוש ברוך הוא עושה רע בעולם? היו פעמים שילד פתאום שאל, למה, איך אתה יודע שזה בכלל אמת? היו פעמים שילד שאל, ממתי עם ישראל מקיים ליל הסדר? היו כל מיני דיונים שמתוכם אני קפצתי, אוקיי, שאלה טובה, בוא נכנס לסיפור.
למה שווה בכלל
לשאל? אז אם אנחנו מעוררים דיונים, אז מתוך הדיונים אנחנו מגיעים לסיפור. אז אני רוצה שניגע בנקודות שהראשונים מעלים בסיפור יציאת מצרים, ראשונים או גמרות או מדרשים, ומתוך זה יהיה לנו הרבה כלים, וכל אחד צריך לבחור מאיפה הוא מתחיל את הסיפור שלו. נכון, יש לנו בהגדה את כל הסיפור של מתחילה עבדה זרה, ועבדים היינו לפה במצרים, אבל בואו נסתכל בעצם בהסתכלות רחבה, איפה סיפור יציאת מצרים מתחיל ומסתיים. הסיפור בעצם מתחיל מבריאת העולם. היו שנים שהתחלתי שם. חזל אומרים, כל מיני רעיונות קדמו לבריאה, אחד מהם זה ישראל. ואנחנו יודעים שחלק מהמהות של ישראל נקבעה במצרים ועל ידי יציאת מצרים. אז זו נקודה אחת של התחלה. בבריאה ומהות ישראל, העניין שצריך להיות עם ישראל בעולם. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה עם, שיהיה אור לעמים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה שאנחנו יכולים להתחיל זה בברית בין הבתרים. הרי הקדוש ברוך הוא שם גוזר בעצם אחורה, שם יש את הגילוי, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך. אני לא הולך לסיפור של מעשה אבות סימן לבנים שחזל אומרים לנו על ירידת אברהם למצרים, כי זה פחות נראה לי רלוונטי לילד. זאת אומרת, זה נראה לי מאוד רחוק שמתוך זה אתה תפתח את סיפור יציאת מצרים, אבל ברית בין הבתרים זה מאוד רלוונטי. זה הבטחת השם שנרד והוא יוציא אותנו. אני מדלג שנייה לסוף ליל הסדר. יש מהלך שהוא נראה לי מוכח מתוך ההגדה עצמה ומתוך הראשונים, אבל לא ראיתי אף אחד שאומר את זה. זאת אומרת, הראשונים מדברים על כך שתחילת ליל הסדר זה סיפור של העבר, והסוף זה הגאולה העתידה. ונתנאל פרנקנטל מוסיף עוד נקודה אחת, שאני אומר שוב, זו שפה שלי, אבל זה נראה לי מוכח מתוך הטקסט, שיכול להיות שהמסר בסיום הזה של הגאולה העתידה, זה פשוט לקחת את מה שאמרנו לילד בהתחלת ליל הסדר, ולומר לו, זה עדיין רלוונטי. זאת אומרת, אנחנו עוד מחכים לגאולה העתידית. למה בלילה הזה שדיברתי על הגאולה של מצרים, אני מדבר גם על העתיד, אז אני מציע שיכול להיות שזה חלק מיסודי האמונה שאנחנו צריכים לתת לילד. אנחנו עדיין עם הנבחר, ובגלל זה חשוב שאנחנו נעבור לדיון הזה, שנסגור את ליל הסדר, עם התייחסות בעצם לסתירה שהילד רואה. הרי ילד לאורך כל הדורות, עד הדור שלנו, ישב ליל הסדר עם איום של פוגרום, עם איום של אולי הולך להיות עלילת דם, יכול להיות שהוא כבר חווה עלילת דם. אז אתה יושב ומספר לו, שמע, אנחנו העם הנבחר, תראה איך הקדוש ברוך הוא טיפל בנו, הוציא אותנו ממצרים, 10 מכות יופי, ומה הוא רואה? שהוא תקוע בגטו, אסור לו שיהיה לו בבעלותו פיסת אדמה, הגויים הרי מבזים אותנו, איזה חיים הוא רואה? אז הסיום הזה של הגאולה העתידית, אני מציע, הוא בעצם סגירת מעגל. היא לקחת את כל הרעיונות שדיברנו בתחילת הסדר, ולדבר עם הילד, רגע, תבין שזה גם רלוונטי. תבין שאנחנו עוד הולכים לקראת גאולה. אנחנו לא, המצב הנוכחי הוא לא תמידי. הוא ההווה, בסדר, הוא גם יעבור. ולפי זה גם מובן מדוע כל הסיפור של הגאולה העתידית לא צריך להיות לפני חצות. כי זה לא מהותי, זה, 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 זה איזשהו לקחת ולהתייחס, איך הסיפור הזה ממשיך. אבל הוא לא המהות של ליל הסדר, המהות של ליל הסדר זה בעצם הכל לפני. כל המגיד אני מסיים הרי את הברכה על מגיד, לפני האכילה. אז אני רק מזכיר את זה, כי הדיון, הרבה פעמים אם אני יודע לאן אני חותר, אז המבנה החינוכי שלי יהיה אחרת. אז כשאני מדבר על ברית בין הבתרים, אני כבר באיזשהו מקום רוצה להתייחס, שיש תקופות קשות לעם ישראל ומתוכם מגיעים לתקופות טובות. זה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך, אבל הוא אומר להם מה יהיה אחרי זה. באותה מידה אנחנו היום, הקדוש ברוך הוא מגלה לנו מה יהיה אחרי זה. שוב, לאו דווקא בשלב הזה, אני לא אומר להתייחס על התחלת ליל הסדר לבעיה איפה עם ישראל היום. אני כן אומר שבמבנה שאנחנו בונים בתיאור של ברית בין הבתרים, וידוע תדע, צריך להיות מובנה, או יכול להיות מובנה גם כן, כבר הזרעים והתשתית שלהם נבנה את התשובה לשאלה, הרי איפה אנחנו היום. Okay, כי זה כשאנחנו ניגשים ליל הסדר, בעין בוגרת, עין פקוחה, לאן אנחנו מובילים את הסדר. עוד נקודה של התחלה לליל הסדר, זה השנאת האחים של יוסף. הגמרא אומרת שלמרות שהיה את ברית בין הבתרים, יכולנו לעבור את כל 400 שנה בצורה די נוחה, כמו שעברנו את 190 שנה הראשונות, ובעצם עיקר הסיבה שסבלנו וירדנו למצרים למצב כזה, זה בגלל השנאת חינם שהיה בין האחים מיוסף. וזה מה שהגמרא אומרת, לא, למה ישנה אדם בנו בין הבנים, שבשביל משקל שני סנאים מלט, שיעקב נותן יותר ליוסף, נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים. ברשותכם, ברוך אתה, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
להיות, אפשר להכניס את הגאולה העתידית ואת יציאת מצרים. אני אמרתי, נראה לי את הרעיון הזה אולי לפני 2 שיעורים, כמו שטסתי, שברית בין הבתרים, אז מה השאלה של אברהם? זה שהוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא, כי לפני כן אנחנו רואים כבר מאמין שהוא ילד בגיל 100, אבל מה השאלה? שהוא שואל, מה יהיה עם הילדים אחר כך? אם הם לא ירצו או לא יהיו זכאים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, בוא נכרות ברית, והם קורטים ברית. ורק אחרי כן הוא אומר לו, ובברית הזאת הוא רואה אימה וחשיכה גדולה, הוא רואה את כל הגלויות, זה מה שרש"י כותב שם. ובסוף הוא אומר לו, כי גר יהיה זרעך, זאת אומרת, התשובה שהקדוש ברוך הוא נותן לאברהם, זה אם הילדים שלך לא ירצו או לא יהיו זכאים, אז יהיו להם גלויות. אז אולי אותו דבר כמו הגלות של מצרים, גם הגלות של עכשיו, היא מה שמכינה אותנו לגאולה.
אני שומע, אתה מביא אותי לעוד נקודה. אתם ודאי שמתם לב במהלך השנים, שאני לא חסיד של ורטלך. ואני גם בכל הסיפור של ליל הסדר, אני כמעט נמנע מלהזכיר ורטלך. יש לזה כמה סיבות. סיבה אחת זה שאני תמיד מסופק אם הוורטו אמיתי או לא. אז חבל לי על הזמן במשהו שאני מסופק, אם יש לי דברי חז"ל. רגע, אבל אני אומר, יש פה עוד נקודה. צריך שיקול דעת כבד, למרות שהאווירה והגישה צריכה להיות כלילה, אבל באמת מאחורי האווירה הכלילה הזו, אתה כהורה צריך שיקול דעת כבד, כי יש פה 2 נקודות שצריך לזכור. ליל הסדר זה לילה אחד בשנה. והיכולת שלך היא מאוד מצומצמת בלילה הזה להעביר מסרים. כל ילד רוצה לומר את כל הוורטלך שלימדו אותו, כל אחד מקפץ על השני עד שאתה משקיט ומרגיע את האש בין זה לזה וזו לזו, והסעודות שאתה מביא והסימנים, ואתה בכל זאת כן צריך לקרוא את ההגדה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל מתוך ניסיון ורואה כמה הזדמנויות יהיה לך להעביר מסרים, כמה הזדמנויות יהיה לך לדבר שהילדים מרוכזים, הם איתך, ואתה יכול בעצם להעביר להם מסר ערכי. זה לא הרבה. זאת אומרת, אתה יכול להעביר 3 מסרים, 4 מסרים בלילה הזה. אני חושב שהאדם צריך מאוד מאוד להיזהר, לבחור את המסרים שהם שווים בגלל שני סיבות. א', מה שהזכרנו, זה לילה אחד בשנה. ב', זו ההזדמנות להעביר את מסורת ישראל לילד. כל שער השנה אתה רוצה בשולחן שבת שלך לומר מה שאתה רוצה, תאמר, אני לא עדן. ליל הסדר, אני חושב שצריך להיות מאוד זהירים, ואני הייתי נמנע מלומר משהו, כמה שהוא נשמע יפה, אם זה לא משהו שהוא מעוגן טוב בחזל ובראשונים, והוא לא חיוני לילד. יש פעמים שילד חייב לשמוע את הוורט של למה אוכלים קרפס, כי הקרפס היה באדמה מטונף, והוא התנקה והוא עולה לשולחן של ליל הסדר. זה איזשהו וורט חסידי יופי. יש ילד שחייב לשמוע את זה. ולילד הזה יכול להיות שזה חלק מהמסר שצריך להעביר לו, במתחילה עובדי עבדה זרה, במתחיל בגנות ומסיים בשבח, שחלק מהמסר הוא זה שיש עתיד. גם אדם שמתונף פתית, הילד בדיוק נתפס שהוא גנב בתלמוד תורה, והמורה בדיוק הודיעה לו שהוא הולך להיקשה וצריך לחזור על השנה פעם שנייה, ויש לו 1,000 חורבנים בחיים שלו, אז יכול להיות שהמסר בשבילו באותה שנה, זה המסר הזה, וזה מסר אמיתי של חזל, בליל הסדר. אני אומר, צריך לזכור א', שזה לילה אחד בשנה, ב', שזו ההזדמנות להעביר לילד את יסודי האמונה. אני עוד זוכר כילד, בזמן מהזמנים, באזור הגיל 13, אני התלבטתי עם חברים האם היהדות היא אמת או לא. ממש ישבנו בדיון פתוח וכולנו היינו מסופקים. ואחד מהטענות שלי, תסלחו לי שאני הייתי זה שבאתי בטענות, אחד מהטענות שלי היו, אם כל המסורת הזו היא אמת, אז למה אף פעם לא הושיבו אותי ואמרו לי, שמע, אני אומר לך, מה שאבא שלי אמר לי, מה שאבא שלו אמר לו, עד משה רבינו. אם הכל אמת, מישהו היה צריך לומר משפט כזה, לא? וכעבור איזה שבוע, פתאום באתי לחברים שלי ואמרתי, בעצם זה מה שקורה בליל הסדר. אני אומר לך, כילד בגיל כיתה ח'-ט', כשאני עוד מתלבט, כן אמת, לא אמת, פתאום נפל לי הסימון, רגע, זה בדיוק מה שהולך בליל הסדר. אז אני חושב שהדבר הזה צריך לומר אותו במילים האלה. שמע, אני יושב איתך, תדע, כל ימי ילדותי אבא שלי ישב איתי, ולא רק אבא שלי, בכל עם ישראל, היהודים בתימן, היהודים בספרד, היהודים בכל העולם מנהלים את אותו ליל הסדר, מאז יציאת מצרים. מה שאני אומר לך, אבא שלי אמר לי ואבא שלו אמר לו. שוב, ההזדמנות הזו היא הזדמנות פז. הזדמנות פז, הכל מובנה סביב זה, אנחנו כולנו מורכזים זה, חייבים לנצל את זה. זה אחד מהסיבות שמאוד מעצמן אותי, שאנשים לוקחים את הזמן לדון בלמה רבי עקיבא, וזה היה ככה, וזה היה ככה, והוא בן גרים, והוא שבט לוי, ומה זה מעניין אותי? זה ורטלך יפים לשאר ימי הסדר, תדבר עליהם כל הפסח. אבל מה, אני לא צריך לדון למה ממשים בבני ברק בליל הסדר. אני צריך להיות עסוק ולהעביר לו את יסודי האמונה, כמו שהרמב"ן כותב, ביציאת מצרים בעצם יש לי את כל יסודי האמונה. אני יכול להעביר לידע, אני אמור להעביר לו בלילה הזה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא משגיח, הוא כל יכול. אלה מסרים שאתה לא צריך בהכרח לומר אותם במילים האלה, אבל אני יכול לומר לך שהילדים שלי, למרות שהם קטנים, אין לי אפילו אחד שהוא בר מצווה. כל שנה שומעים את זה. כשאני מדבר לעשרת המכות, אני אומר להם, רגע, יש מישהו פה שיכול להפוך מים לדם? יש מישהו פה שיכול להוציא ספרדים? יש מישהו שיכול לעשות פינים? אפילו מצרים שהייתה אבי אבות התומה, וכל הקוסמים, כולם ידעו את הכישוף הכי טוב בעולם. אף אחד לא יכול לעשות תקינים וכולו. כולם באו ואמרו אצבע אלוקימי. תראו מה הקדוש ברוך הוא עשה בשבילנו. ופה אני בעצם אומר להם כמה מסרים. אהבת הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, אהבת הקדוש ברוך הוא את הפרט, עם ישראל מול הגויים, שליטת הקדוש ברוך הוא בטבע, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא משגיח, הוא מעניש את הרשעים. זאת אומרת, כמו שהרמב"ן כותב, כל יסודי האמונה בעצם נכללים בלילה הזה. אז כשאדם יפספס את זה ויתחיל לומר ורטלך, זה פספוס. אז אני אומר, בגלל זה אני חושב שצריך מאוד להיזהר בלילה הזה, לחשוב, יש לנו אולי 4 הזדמנויות בסדר ממוצע להעביר מסר. כולם צריכים לשיר את המן השתנה, זה חלק מהחוויה. יופי. אנחנו כן צריכים לקרוא צבע הילדים, חייבים לספר לך למה הם ישבו בבני ברק, ולמה אצל רבי עקיבא, ולמה כבן 70 שנה. יופי, אתה לא יכול לקחת את זה מהם, כי אם מבחינתם זה הסדר, אז בסדר. אז צריך גם לרקוד לפי החליל שלהם. אבל מבחינה אמיתית, עיקר הסדר, זה המסרים שאני צריך להעביר להם. וזה אני צריך לחשוב טוב טוב מה, ובגלל זה אני רוצה לדון עכשיו, בשיעור הזה, ואולי גם בשיעור הבא, מהם המסרים שאני מעביר להם. אם חזל באו לומר לנו ששנאת האחים היא שגרמה את הירידה, אז זו נקודה חשובה. לא הייתי עושה מזה עיקר הסדר, אבל אפשר להכניס את זה תוך כדי. ב-70 נפש ירדו אבותינו מצרימה, אז אני אומר לילדים, תחשבו רגע, 70 נפש יצאו 2 מיליון? איך זה קורה כל כך מהר? אז שם אתה נכנס, זה פרו וישתו ויברו ויעצמו. אני לדוגמה, וניצק אל השם, ביד חזקה זו הדבר, בזרוע נטויה זו החרב. אם אתם רוצים להיכנס שיטת הנציב שם, אז בסדר, יש הרבה עמנה לדבר. אם אתם לא נכנסים לזה, אני מריץ את זה. הילדים לא מבינים את זה במילא. זה חלק מהאגדה שאתה לא מקיים, הם לא ברמה הזו. אז תריץ, מה זה משנה? אני יכול לומר לכם שאני מקריא מהר מאוד את כל הקטע. כמה לקו על הים? כמה לקו? מה שאני כן מסביר זה הספרונו. אני מדבר איתם על זה, תראו את רישת המצרים. הם עומדים בתוך הים, והקדוש ברוך הוא משחזר להם מחדש, רק פי כמה יותר חמור. יש פה דיונים, אם ככה או ככה או ככה, אבל פי כמה חמור, זאת אומרת באותו לילה לפני קריאת ים סוף. הם עומדים שם והמצרים שוב מקבלים מכת בחורות. אנשים ממינם ומשמאלם, המבוגרים מתחילים ליפול. כבר אין בחורות, אז מה זאת אומרת בחורות? זאת אומרת אנשים התחילו למות. דם, כל המים שלהם נפחו לדם, אבל פי כמה יותר חמור. צפרדע התחילו לתקוף אותם. ערוב, דבר, אני מתחיל לשחזר, אני אומר, תחשבו מה קורה. אתה עומד על הים, אתה עברת שנה שלמה, משנה בעדויות, י' בית חודש, בסדר עולם רבה, י' בית חודש היו המכות. עברת שנה שכל המדינה קרסה מכוח המכות האלה. כאילו אתה יכול לשכוח כי אתה רודף את העם הנבחר. כל האלוהים במצרים מושמדו. והנה אתה עומד שם על הים, וכל עבודה זרה שברשותך מתחילים ליפול גם כן. מה שצריכת לשחזר. אנשים מתים סביבך, יש לך ערוב, דבר, שכין. זה לא שאדם יכול לומר הוא נמנעת, כל אדם פתאום היו עליו קינים מחדש, היה עליו שכין מחדש, ותראו את הרישות שלהם. לא פרשו? המשיכו לרדוף אחרינו לתוך הים. אז זה, את זה אני אומר, אוקיי, זה אני יכול לספר לילד. כן, הספרון אומר. מה המספרים? מה זה אומר לי? זה אומר לי, מה רמת הרישות שלהם כשהם נכנסו אחריהם? זאת אומרת, אז זה, אני אומר, אז זה מסר שאני יכול לומר לילד. להתחיל לדון איתו, אצבע, יד, כמה, מה זה משנה לו? מה אכפת לו? הסברתי הרגע מהלך אחד, למה זה שם. אבל אני מריץ את זה, אני קורא את זה בדקה.
זה שליש מהדדן, זה
תריץ את זה, תקרא את זה אתה בדקה וחצי. חשבתי
שהסיבה של כל המכות הזה, כאילו, ככל שיש יותר מכות, זה בגלל שההבטחה שלא יהיה מכות כמו מצרים.
בעיה, מה הוא צריך את זה? מה הוא צריך את זה? תלך עם הפשט הזה, אבל אז תדלג על הקטע הזה. כי הילד לא צריך את זה, אתה צריך לקיים, הרי כל העניין של האגדה זה לקיים, והגעת לבנך ברמה שלו. אני ואתה לא במדרגה שהיינו יושבים בשיעור שידברו על זה יותר מדי. רק כי זה מציק לנו, כי לא כל כך מובן לנו למה אנחנו עסוקים בזה. אבל האם זה הוסיף לנו משהו? אפס. תחשוב שנייה, אכפת לך איזה מחלות אתה לא מקבל? אתה יושב וחוקר על אינטרנט, איזה מחלות קיימות בעולם שלך אין? לא מעניין אותך. אתה רוצה לומר, חסדי השם עלינו, אז נדבר עוד רגע שזה גם פן ביציאת מצרים.
לא, חקרנו את כל הלמות הוצאות.
כן.
אני לא דיבר על נקודה שזה שנאת האחים של יוסף.
כן.
נקודת תחילת מבט. אבל לא הבנתי, אמרתי שהיינו יכולים לעבור את 400 השנים בשבה, זו לא היה שנאת האחים. אבל אפילו אם שנאת האחים, האם יכולים להמשיך ככה? הם הגיעו למצרים, נפטרו, כל השיבור קרה אחר כך, זה הפסק את השנאה.
אז פה צריך ללכת עם אחד ממפרשי ההגדה, אני לא זוכר אם זה רשי או הרשבם או הריטווה, אני לא זוכר מי, אחד מהראשונים, או הריטווה או הרשבץ, אחד מהשניים, כותב, אין לנו פה את ההגדה תורת חיים, נכון? שיש חילוק, אני חושב שזה אחד מהשניים, חוד שאני טועה וזה מישהו אחר, אני צריך לחפש מי אומר את זה, בני ישראל פרו, בהתחלה כתוב פרו, בסדר, כשכתוב וישרצו, אז כתוב שהמצרים התחילו לענות אותנו. זאת אומרת, כשאנחנו ירדנו רמה, העינוי היה בהתאם למדרגה שלנו. כל עוד שאחים היו בחיים, אז באמת היה רמה שלא היה צריך עינוי כזה. מה משה רבנו אומר, אחרי נודע הדבר? זאת אומרת, היה פה בחינה שבאמת בשביל השנאת חינם שהייתה בינינו, היה מגיע לנו השיבוד הזה. עכשיו, השאלה היא תמיד, אנחנו נכנסים לנושא שאני לא רוצה להאריך בו, אבל תמיד השאלה בעונש זה מה עניינו. זו שאלה פילוסופית, זו שאלה חברתית, זה גם שאלה שצריך להבין בתורה. מה עניין העונש? האם העונש הוא דבר חינוכי? האם העונש הוא צדק חברתי? האם העונש הוא עניין התראתי שאמור להיות מונע מאיתנו? כמו שכתוב, וכל העם ישמעו ויראו. ופעמים בתורה יש משמעות כזו, פעמים כזו, פעמים כזו, לאו דווקא שזה צריך להיות אחד או השני. אני רק אומר, אז גם פה צריך לדון. יש ראשונים שאומרים שהעניין של הירידה למצרים היה לבנות את האחדות בינינו. פתאום כולם גרים בארץ גושן, כולם יחד, כולם תלויים זה בזה. וזה הסוד שיעקב אומר להם על ערש דווי. אם תהיו מאוחדים, אף אחד לא יוכל לכם. אז זה, אני אומר, יש פה השאלה עם מה העניין, כמו שאתה אומר. רגע, האחים מתו, והשיעבוד לא היה כל כך גרוע בזמנם. נכון, הנה חינמי, צריך לראות איך עונים על השאלה הזו. אני מסופק אם אנחנו רוצים שזה יהיה הדגש של ליל הסדר. אני גם לא בטוח שנרוויח משהו אם סיפור יציאת מצרים יהפך להיות שיחת מוסר לילדים, איך אסור שיהיה שנאת חינם ביניהם. אני חושב שבאיזשהו מקום נפספס הרבה ונרוויח כלום. ככה נראה לי. אז אני אומר, צריך קצת, אם נוגעים בנקודה, להזכיר ולהמשיך. לא להתמקד בה הרבה. תודה רבה. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו, עוד לפני אברהם, ההיסטוריה שלנו, ושוב, יש פה נקודת תקווה להרבה ילדים, כי הרי אברהם אבינו, עד גיל 52, היה עובד עבודה זרה, נכון? ככה הגמרא אומרת, ככה נראה המסקנה, נכון? כולם אוהבים את המדרש שבגיל 3 הוא הכיר תקונו, אבל זה נראה שמסקנת הגמרא זה שעד גיל 52. כן, כי 2000 תור, הגמרא אומרת, העולם היה 2000 תור, אברהם נולד ב-1948, כשהוא היה בן 52, הוא גילה והתחיל לפרסם.
מספר שנים, בין שנוח ואברהם היו חיים באותו זמן.
טוב, מעניין.
זה
גם שנותיו של שמואל הרמתי, נכון? טוב. אז אנחנו הזכרנו את יסודי אמונה ש... מה?
זה גם קום המדינה.
זה 48, עוד בא ל-52.
אני חושב שזה 54, נכון?
שנים שהאבא... אני לא יודע, אני לא זוכר. לא יודע. טוב, יש פה שני מהלכים. אחד הזכרנו את שיטת הרמב"ן, שמתוך יציאת מצרים אנחנו אמורים לראות את כל יסודי האמונה. יש את המהלך של הכוזרי ששווה לזכור אותו גם כן, ואפשר להכניס אותו, להשחיל אותו בתוך הסיפור, שמתוך יציאת מצרים אני יודע שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, ויציאת מצרים זה מה שאני בעיניי ראיתי. אני לא בטוח ששווה לקחת את הזמן, אבל אם הדיון מתפתח, אז כדאי שיהיה לנו בארסנל החינוכי, שבעצם יש הרבה מאוד דברים שאנחנו עושים ביום, שהם זכר ליציאת מצרים. אני משתמש בכלי הזה רק כשאני רואה שהילדים... כולם כבר בעולם אחר, ואני צריך באיזשהו מקום להחזיר אותם חזרה. אז אני, יש לי ממתקים, כמובן יש לי מה לחלק, ציום בבית זה אגוזים בליל הסדר, כל השנה אסור להם אגוזים, רק בליל הסדר. זאת אומרת, לא, אגוזים בקליפה, הם רק מקבלים בליל הסדר. והם יודעים שאני אוסף אותם אחר כך, בסוף פסח אני אוסף את כל האגוזים. אז, מה? אם מה שהם אוכלים, הם אוכלים, אין לי בעיה. אבל מה שהם לא אכלו, זה משחק שיש שבעה ימים, ורק מה שהם זכו בליל הסדר זה מה שיהיה להם. עכשיו, על כל שאלה הם מקבלים מגוז. עכשיו, מאחר זה משהו מיוחד, שרק אז הם מקבלים מגוז בקליפה. זאת אומרת, אגוזים סתם זה סיפור אחר, אבל אגוז בקליפה שאפשר לשחק איתו. וכמובן, אם אתה עושה מזה עניין, אני יכול לספר, אתה היית פה. לפני 3 שנים אני חילקתי בדרשה של ליל הסדר, לפני ליל הסדר. לא היה אחד שישן. מי שהתחיל לנמנם, זרקתי עליו אגוז. כולם היו ערים, זה עוזר. גם בליל הסדר אני זורק. זאת אומרת, עצם זה שאתה יושב בשולחן וזורקים אליך, זה מעורר את כולם. אז אני רק אומר, זה דבר שאני משתמש רק כשאני צריך את זה לעורר את כולם, אז אני אשאל, טוב, מי יודע איזה מצוות קשורות ליציאת מצרים? איזה מצוות אנחנו עושים לזכור שהיינו במצרים? גם את הנקודה הזו, אם מעבירים אותה נכון, אז הילד קולט. אנחנו כבר דורי דורות מניחים תפילין, דורי דורות עושים פדיון הבן, דורי דורות אומרים קידוש בליל שבת, זאת אומרת, מבחינת חיזוק האמונה, תראה מה אנחנו עושים בכל העולם, כל היהודים, כל ליל שבת, מצהירים שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מתוך זה אנחנו יודעים שהוא גם ברא את העולם וכולו. יש פה עוד נקודה ובזה נסיים היום, זה חסדי השם עמנו. זאת אומרת, האווירה בליל הסדר, יש מישהו שאצלנו בליל הסדר כבר למעלה מעשור, וכל שנה אחרי ליל הסדר הוא אומר את אותו הערה, שליל הסדר אצלנו זה יותר גרוע מסיפורי אושוויץ. כי כשאני מספר את הסיפור של ליל הסדר, כמעט תמיד אני מביא לפחות חצי מהקהל לדמעות בסיפור. כי אני מביא מדרשים ואני מספר ממש ממש, כשאני עושה תחרוסת אני מדבר על עתיד, אני מדבר עם הילדים על זה שהיו באים הביתה בלילה ואבא ואמא לא בבית, כי אמא צריכה להיות בחוץ לעבוד ואבא בחוץ לעבוד, והילדים מסתובבים ולא יודעים לא איפה אבא, לא איפה אמא, לא איזה אוכל הם יאכלו, וסוף סוף מקבלים קצת אוכל, אבא מגיע הביתה בקושי מסוגל להיכנס למיטה, וכבר מגיע איזה מצרי ונכניס בו מכות, למה לא סיימת את העבודה היום? למה לא עשית מספיק עבודה? הילדים בבית כולם בפינה, מסתכלים, מפחדים, רגע, מה הולך פה? איזה מי זה מרביץ לאבא? אבל מה הם יכולים לעשות? אבא לא יכול לעשות כלום. אתם מבינים עכשיו, כל גיל צריך לספר את הסיפור בהתאם לגיל שלו, אבל הנקודה... הם כולם, זה לא, אני לא יודע איך זה אצלך, אבל אצלי יש דקות ספורות שכולם יחד סביב השולחן. זה לא, אני לא יכול לשמור את הילד בין 3 ו-5, וזה, אז אני בוחר את הדקות מה לספר בהתאם לאוזניים שמאזינות. אבל הדגש בסיפור צריך להיות חסדי השם. זאת אומרת, גם שיש נקודות לסיפור, שזה סיפור קשה, ובאמת זה קשה, וכשאנחנו מדברים על המרור, אז הילד צריך להבין שבאמת היה מר. אבל כל המגמה של הסיפור זה חסדי השם.
זה הכל הכרת הטוב?
או, וגם הכרת הטוב. אז אם אני שר את הדיינו וזה רק דיינו, עשיתי דבר אחד, יפה מאוד, נתת לו חוויה של דיינו. אבל אם אני שר את הדיינו ואני אומר, רגע, בוא נסתכל ליציאת מצרים, ובוא נראה כמה נקודות אפשר למצוא שהקדוש ברוך הוא עשה מעל ומעבר למה שהיינו צריכים ביציאת מצרים. ואז אתה מתחיל להסתכל, אתה אומר, רגע, יכולנו לצאת בלי זה, יכולנו להסתדר בלי זה, יכולנו... ואז אתה בעצם מפרק את רוב הדיינו לסיפור, רגע, תראו כמה טוב עשו בשבילנו. איך הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, זה משפט שהם צריכים לשמוע בליל הסדר. תראו איך הוא אוהב אותנו, שהוא עשה לנו כל כך טוב בכושרות, הוציא אותנו ממצרים דווקא בחודש הכי נעים לצאת, בחודש ניסן, הוציא אותנו מי יודע, ואז מתחיל לספר לך את המדרשים של... מה היה בקריאת ים סוף, וכל הטוב שהיה בה, הם יכלו לכתוב פירות מהקירות של הים סוף, אבל זה לגמרי אחר, אני מספר את המדרש סתם, או כחלק מהיבט, תראה את חסדי השם עלינו. את הדיינו צריך להיות מסר לילדים. אם התחלתי בגנות ועשיתי אותו, את זה טוב, אז לסיים בשבח, צריך להיות גם כן טוב מאוד. הילד צריך לצאת מליל הסדר בשמחה, גם אם יש נקודות שקשה. אבל הדגש והכיוון של כל הסיפור צריך להיות שמחה. כמה טוב לנו, איזה מזל לנו שאנחנו יודעים. איך השם עשה איתנו טוב שהוציא אותנו ממצרים. וזה באמת הדגש. יש עוד כמה נקודות של לחמוני, של תפילה, שבעזרת שם נדבר שבוע מה.